شدی سایر از خوششوی آواز آفادتی به یانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שלישי, פעמיים כתוב, זך בשבט, חפזיים בשבט אף של פי דלת, מסכת בבקה, מהדף צדיבה, והשתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסנה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות לתורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. היום הזה זך בשבט, בשנת ה-1000 תף צד דיזיין, עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי אלכסנדר סנדר, בן רבי אפרים זלמן, בעל תבועות שור. ובשנת תקופצה דיזיין עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי אלעזר בן רבי אריה לייב, בעל שמן רוקח. ובשנת תרע"ט עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יוסף זונדל בן רבי חיים אוטנר, מאיש השוק, בעל ביקורי יוסף ועוד. ובשנת תש"ד עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי חיים בן רבי אברהם ברדוגו, ראש ישיבת עץ חיים במקנס. ובשנת תשכ"ט עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי אהרון יוסף בן רבי צבי עיר שלוריה, בעל עבודת פנים ושיר האמונה והביטחון. וכך כותב הצדיק רבי אהרון לוריה, זכר צדיק וקדוש לברכה, בצוואתו: סגולה נפלאה ובדוקה ומנוסה, מי שיש לו בקשה יאמר את שיר האמונה והביטחון ג' פעמים ויועיל לו. זהו שיר האמונה והביטחון. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך מאוד שתעזור לכל היהודים וגם לי. אין לי ביטחון באף אחד, רק בך. תקוותי אינה מאף אחד, רק מאיתך. אי אפשר לעבור את סף הבית בלי עזרתך. איני בטוח באף אחד, רק בך. בלי שיעור עם הרחמים והחסדים שלך. ריבונו של עולם, לדבוק בך צריך בכל הרגע, בכל דקה, בכל צעד ופסיעה. גם כשטוב, גם כשחס וחלילה רע, ריבונו של עולם, עזור לי להצליח לשמור את עיניי, שכולים ומדודים יהיו דבריי, ליבי נכנע ומסור אליך, מעשיי ראויים והגונים לפניך. ובשנת תשמ"ב עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי מרדכי זאב בן רבי שמחה שמואל שולמן, ראש ישיבת סלבודקה. ובשנת תשע"ז עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי יעקב בן רבי צבי יהודה אדלשטיין, רב דרמת השרון, בעל בעקבי התלמוד. תהיה נשמתן צרורה בצרור החיים, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדה דף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שכוני אפר וירנינו ועזים על הסחוקפינו ולשוננו רינה. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו גם לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כלל ישראל לישועת הפרט וישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים על הסחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש: יהי רצון מלפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר: אינני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצויי וחולי ימך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, שלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. תהילים פרק עין ליום שלישי: למנצח לדוד להזכיר אלוהים להצילני אדוני לעזרתי חושה. יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, סוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי. ישובו על עיקב בושתם האומרים אח אח, יסיסו וישמחו בך כל מבקשיך, ויאמרו תמיד יגדל אלוהים אוהבי ישועתך. ואני עני ואביון, אלוהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה, אדוינוי אל תאחר. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה ריאו לאדוינוי, כל הארץ עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה ותודה חצותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביעה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה. אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא גדולה, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אותו אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף צדי ה' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הסברה לומר שדווקא בגזלן סובר רבי מאיר ששינוי אינו קונה? והתשובה שלא יהיה חוטא נזכר. שאלה שנייה, האם קונים עבדים בשינוי? והתשובה, חולקים בזה רבי מאיר וחכמים, אם עבדים דינם כקרקע ואינם נקנים בשינוי, או שדינם כמטלטלין. שאלה שלישית, במה חולקים רבי יהודה ורבי שמעון לגבי קניין שינוי בגזלן? והתשובה, לרב זביד חולקים בשבח שעל גבי הבהמה, ולרב פאפה חולקים אם גזלן מקבל את חלקו או כאריס. שאלה רביעית, למסקנה, אם גזלן נוטל את חלקו בשבח או בדמים, והתשובה, נוטל חלקו בדמים, ומה שמנה שמואל, רק שלושה שנוטלים, כן, תנה ושיר, הוא שיר עוד, שהוא לא פירט. שאלה חמישית, מה הפירוש לכתפיים, והתשובה, לרשי שנשלם גידולו ולתוסו תבועה צומחת על ידי תורח מלאכה, ולא הגדילה מעצמה. והשאלה האחרונה לדף צדי ה' הייתה, מתי לדברי הכל אין הלוקח יכול לסלק את הבעל חוב במעות, והתשובה, בקרקע שהעשאה הפויטיקי. דהיינו, שהחייב הצביע לבעל חוב על השדה הספציפית הזו שממנה יגבה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף צדי ה' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, זך בשבט תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף צדי ו' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי ה' עמוד ב', 13 שורות מתחילת העמוד, בנקודה ומן המילים רבי יהודה אומר, גזילה חוזרת בעיניה, רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. חוזרת הגמרא לפרש את מחלוקת התנאים השנויה בברייתא שהובאה לעיל. הגוזל רחל וגזזה פרה וילדה, משלם אותה ואת גזלותיה ואת זלדותיה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גזילה חוזרת בעיניה. רבי שמעון אומר, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? מה בין שיטת רבי יהודה לשיטת רבי שמעון ובמה נחלקו? משיבה הגמרא, אמר רב זביד, בשבח שעדיין נמצא על גבי גזילה כמפלגי, בזה נחלקו. כגון שגזל בהמה ובהיותה בביתו היא התברה או נטענה גזה. ובשעת תביעת הנגזל את הגזלן בבית דין עדיין לא ילדה או נגזזה. רבי יהודה סבר, שבח עיבור וטעינת הצמר די נגזל להווי, הם של הנגזל. וחוזרת הבהמה כמות שהיא, אם הוא ברא וצמרה. וזוהי כוונת רבי יהודה באומרו, גזילה חוזרת בעיניה בין לשבח ובין לגריאותה. וכמו שהיא עכשיו, בשעת התביעה בבית הדין, כך היא חוזרת לבעליה. ואם נגרעה עתה ממצבה שבשעת הגזילה, כגון שגזלה מעוברת וטעונה וילדה או נגזזה, הרי הוא משלים לבעלים פחת זה בנוסף על הבהמה עצמה. ואם השביחה, הרי היא חוזרת לבעליה עם השבח שעליה. אבל אם השבח שהשביחה אצל הגזלן כבר אינו על גבי הגזילה, הרי הוא של הגזלן. ולא כרבי מאיר הסובר שלעולם כנסו את הגזלן שלא יקנה את השבח. ורבי שמעון סבר, אף השבח הנמצא עדיין על גבי הגזילה דגזלן אבי, הרי הוא של הגזלן, ואינו משלם אלא דמי הבהמה כפי שוויה בשעת הגזילה, שכן רואים אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף, כלומר, נקנתה לו בעודה ריקנית והתחייבת שומת דמיה לנגזל. והגמרא דעה אחרת בחילוק שבין רבי יהודה לבין רבי שמעון. אף פאפה אמר דכולי עלמא בין רבי יהודה ובין רבי שמעון מודים, ששבח שעל גבי גזילה דגזלן אבי. ואחה, כאן, בדין למחצה לשליש ולרביע של השבח הזה כמפלגי, בזה נחלקו. רבי יהודה סבר, שבח שעל גבי גזילה כולי דגזלנה, והשבח כולו של הגזלן. ומה שאמר, גזילה חוזרת בעיניה, אין כוונתו כמות שהיא עכשיו, אלא כמו שהייתה בשעת הגזילה. ורבי שמעון סבר רק למחצה, לשליש ולרביע, ודשקיל גזלן. הגזלן נוטל חצי או שליש או רבע מהשבח. כמו שמנהג המדינה לתת למקבלי בהמות של אחרים לזמן גדול כדי להשביחן. והוא הדין לשבח שלא על גבי גזילה, אומרים התוספות. וזהו כוונת רבי שמעון באומרו, רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף. מקשה הגמרא ממשנתנו על שיטת רב פאפה. תנן שנינו במשנתנו, גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, או רחל ונתענה אצלו וגזזה, משלם הגזלן פרה ורחל ריקניות כשעת הגזילה, וקונה את שבח הגזלות והבלדות לעצמו. מדייק את הגמרא, דווקא אם כבר ילדה הפרה, אין, אכן קונה הגזלן את הבלד, אבל אם עדיין לא ילדה, עד רבי עינה חוזרת הבהמה לבעלים עם שבח העיבור שעליה, והן נקנה שבח זה לגזלן. בישלמה לרב זביד, מובן הדבר לפי רב זביד, דאמר שבח שעל גבי גזילה דנגזל, אבי לרבי יהודה, שלשיטתו מיושב, המעני משנתנו בשיטת מי ישנויה, בשיטת רבי יהודה ישנויה. אלא לרב פאפה דאמר שאף לרבי יהודה שבח זה דגזלן, אבי קשה, המעני כשיטת מי שנויה המשנה, הרי לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. וכל שכן שאין המשנה שנויה בשיטת רבי מאיר, שהרי לשיטתו אף לאחר שילדה הבלת חוזר לבעלים, שלא כדברי משנתנו שאינו משלם אלא דמי פרה עומדת לילד. אבל לדברי רבי יהודה ורבי שמעון, אין חילוק בין ילדה ללא ילדה, של רבי יהודה בין שבח שעל גבי גזילה ובין שבח שלו על גבי גזילה כולו לגזלן, ולרבי שמעון בשניהם נוטל הגזלן למחצה לשליש ולרביעה. מתרץ לגמרא, אמר לך רב פאפה, לו רב פאפה היה בבית המדרש היה משיב ואומר לך, לעולם שנויה משנתנו בשיטת רבי יהודה. והוא הדין דאפילו, אם עדיין לא ילדה נמי גם כשעת הגזלה הוא דמשלם, ושבח העיבור נקנה לגזלן, ועד הקטני ילדה לאו דווקא הוא, אלא איידי דנסיב רישה ילדה, אגב שנקת התנה ברישה מדברת בגוזל פרה מעוברת ילדה, כדי להשמיענו שאינו מחזיר את הבלד אלא רק דמי פרה עומדת לילד, נסיב סיפה נמי ילדה, נקת גם בסיפה ילדה, אבל באמת הוא עדין גם אם עדיין לא ילדה. קישת הגזילה הוא משלם, ושבח העיבור נקנה לגזלן. מביאה הגמרא סיוע לדברי רב פאפה, תניא קבתי דרב פאפה, שנינו בברייתא כדבריו של רב פאפה, רבי שמעון אומר, רואין אותה, כאילו היא שומה אצלו בכסף למחצה לשליש ולרביע. דנה הגמרא כיצד נוטל לגזלן את חלקו בשבח לדעת רבי שמעון בשיטת רב פאפה. אמר רב אשי, כי אבינה בי רב כהנא, כשהיינו אצל רב כהנא, היא באה אלה נסתפקנו. לרבי שמעון דאמר למחצה לשליש ולרביע, הוא דשקיל גזלן, נוטל הגזלן בשבח ולא את כולו. כי מסלקין עלי, כשמסלקים את הגזלן מהפרה המעוברת ומחזירים אותה לבעלים, האם בדמי מסלקין עלי? מסלקים אותו בדמים לפי שגוף הבהמה שייך כולו לבעלים, והרי הוא פורע לגזלן את חלקו בדמים. או דילמה מביסרה שקול, או שמה הוא נוטל את חלקו בבשר, כלומר הגזלן נעשה שותף בגוף הפרה כפי החלק היחסי שיש לו בשבח, ולכשתשחט, הרי הוא נוטל חלק זה מבשרה. וכל הספק הזה אומר תוספות בדיבור המתחיל לרבי שמעון, כל הספק הוא רק לשיטת רבי שמעון, אבל לשיטת רבי יהודה, אליבא דרב פאפה, כיוון שתקנו שיהיה כל השבח לגזלן, פשוט שהוא נוטל את השבח גופו ולא דמים. ומסיים רב אשי, הוא פשטנה, פשטנו את הספק הזה מעד אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל, ישנם שלושה בני אדם שעליהם להחזיר את השבח שעל גבי הקרקע שלהם, אולם הם אינם צריכים לתת לבעל השבח חלק בקרקע כנגד השבח הזה, אלא שמין להן את השבח כמה הוא שווה, והם מעלין אותן, משלמים אותם לבעל השבח בדמים, ואלו הם השלושה. בחור לפשוט, הלכה בידינו שהבחור נוטל פי שניים בירושת האב, רק בנכסים שהיו ברשותו של האב בשעת מיטתו, אבל לא בשבח שהשביחו הנכסים לאחר מיטה קודם חלוקתם. ואם היו שני אחים בחור ופשוט והניח להם אביהם שדה והשביחה השדה לאחר מותו, נוטל הבחור שני שליש מגוף הקרקע, אבל בשבח אינו נוטל כי היא מחצה. נמצא שאותו שליש שדה שנוטל הבחור לחלק בחורתו, חצי מהשבח שעליה שייך לפשוט, לאח הפשוט, ואין הבחור צריך לתת לפשוט קרקע בשווי שבח זה, אלא משלמו בדמים. האדם השני שצריך להחזיר את השבח בדמים, הוא בעל חוב ללוקח, מי שהשתאבדו נכסיו לבעל חובו והלך ומחר את שדהו לאחר, גובה אותה הבעל חוב מיד הלוקח, ואם השביחה השדה ביד הלוקח, שייך השבח ללוקח. אולם אין הלוקח יכול לתבוע מבעל החוב חלק מהקרקע כשווי השבח, אלא יכול הבעל חוב לסלקו מהקרקע כולה על ידי תשלום דמי השבח הזה. והאדם השלישי שמשלם בכסף, הוא בעל חוב ליתומים, בעל חוב גובה את קרקעות הלווה אף לאחר מותו, ומוציאה מיד היתומים יורשי הלווה, אבל השבח שהשביחה הקרקע לאחר מיטת הלווה שייך ליורשים. אולם אין הבעל חוב חייב לתת להם מגוף הקרקע כנגד השבח, אלא מסלקם בדמים. הרי לנו שבכל מקום שהגוף שייך לאחד והשבח לאחר, מסלק בעל הגוף את בעל השבח בדמים, והוא הדין לשבח של גבי גזילה שחצי ממנו שייך לגזלן, שאינו נעשה מחמת כן שותף בגוף הגזילה, אלא מסלקו הנגזל בדמים. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל שלושה, למרות שלא הזכיר שמואל גזלן שאף הוא נוטל בדמים, בכל זאת הוא שייר אותו כמו ששייר הריס, שאם בא בעל השדה לסלקו מהריסותו, נותן לו את השבח בדמים. וגם זה לא הוזכר בין שלושת הדברים שאמר שמואל, כי שמואל כתב רק שלושה דברים, ושייר עוד. חוזרת הגמרא לדון בדברי שמואל, שלושה שמין להם שבח ומעלין אותם בדמים ומפרשת אותם. מקשה הגמרא, אמר לי רבינה לרבשי, מי אמר שמואל בעל חוב ללוקח יאיב לי שבח? וכי אמר שמואל שבעל חוב ללוקח נותן לו את השבח שהשביחה הקרקע בעודה ביד הלוקח? ואמר שמואל בעל חוב גובה את השבח מיד הלקוחות ואינו מחזיר את דמיו ללוקח, והלוקח יחזור ויגבה הכל מהלווה שמחרה לו באחריות את השדה. וטעם הדבר משום שהמוכר כותב ללוקח בשטר המחירה שאם יטרוף ממנו הבעל חוב את השדה, ישלם לו את דמי השדה והשבח. מכיוון שלא יפסיד הלוקח מגביית השבח, אלא יחזור ויתבע את המוכר על ההפסד הזה, לכן יכול הבעל חוב לטורפו. תרץ לגמרא, אמר לי, אמר רבשי לרבינה, לא קשיה. אין סתירה בדברי שמואל. כאן בממרה של שמואל שהבעל חוב נותן ללוקח את דמי השבח, מדובר בשבח המגיע לכתפיים, כגון בתבועה שגדלה כל צורכה ועומדים לסיטה על הכתפיים, שאין לבעל חוב זכות בה, ועליו לתת ללוקח אותה או את דמיה. ואילו כאן, בממרה של שמואל שבעל חוב גובה את השבח, מדובר בשבח שאין מגיע לכתפיים, כגון בתבועה שעדיין לא גדלה כל צורכה, ששבח זה משתעבד לפיראון החוב ונוטלו הבעל חוב, בלי לשלם ללוקח עבורו. שוב מקשה הגמרא, אמר לרבינה לרבשי, והב הרי מעשים בכל יום שהיו בעלי חובות הטורפים הלקוחות באים לפני שמואל, וכמגבי שמואל אפילו שבח המגיע לכתפיים, והיה פוסק להם שמואל לגבות אפילו שבח המגיע לכתפיים בלי לשלם כלום ללקוחות. תרץ לגמרא, אמר לרבשי לרבינה, לא קשיה. אין סתירה בדברים. המה שאמר שמואל שבעל חוב גובה את השבח בלא לשלם בעבורו, הוא באופן דמסיק בי כשיעור ערה ושפחה, שהבעל חוב נושה בלווה ממון כשיעור שווי השדה עם השבח שעליה. ומה שאמר שמואל שבעל חוב משלם ללוקח דמים עבור השבח, זה באופן דלא מסיק בי אלא כשיעור ערה, שאינו נושה בו אלא בכדי ערך השדה בלבד בלא השבח שעליה. אבל רבינה דוחה את תירוצו של רבשי. אמר לי, אומר רבינה לרבשי, הרי מחלוקת המוראים היא במסרת כתובות בדף צדי א' עמוד ב'. בעל חוב שבא לגבות את חובו מקרקע נמצאת ביד לקוחות הלווה. חולקים המוראים האם יכול הלוקח לפרוע את החוב לבעל חוב בדמים ולסלקו מהקרקע, או שני יכול לסלקו בדמים. ואם כן, אני חלמן דאמר איית לזוז אל הלוקח לא מצי מסלק לבעל חוב. שפיר, מובן הדבר לפי הדעה שגם אם יש לו ללוקח מעות לפיראון החוב, אינו יכול לסלקו לבעל חוב, אלא זכותו של הבעל חוב לטרוף ממנו את הקרקע. לדבריו מובן היטב שיש להעמיד את דברי שמואל שהבעל חוב מסלק את הלוקח מהשבח בדמים, באופן ששיעור החוב אינו אלא כערך השדה בלבד בלא השבח. ולא יכול הלוקח לומר תגבה את חובך מחלק מהשדה עם השבח שעליה, ויתר השדה תישאר שלי, שכן זכותו של הבעל חוב לגבות דווקא מהקרקע, ואין הלוקח יכול לסלקו מהקרקע על ידי נתינת השבח. אלא למען דאמר, יאית לזוז אל הלוקח מצי מסלק לבעל חוב, אבל הדעה שסוברת שאם יש לו ללוקח מעות יכולו לסלק את הבעל חוב, לא ייתכן להעמיד את דברי שמואל באופן האמור, משום שלדעה הזו לימלי יאמר לו הלוקח לבעל חוב, יאבו לזוז היה ומסלקין עליך מכול הערה, הרי אילו היו לי מעות הייתי מסלק אותך במעות הללו מהקרקע כולה, ואם כן אשתה גם כעת כשאין לי מעות אב לי גריבה דערה שיעור שבחי, תן לי חלק בקרקע כנגד השבח שלי. כגון שהיה החוב מהזוז, והשדה שווה מהזוז, ואף השבח שעליה שווה מהזוז, ונמצא שבחצי מהשדה נפרע החוב כולו, 50 מחצי השדה עצמה ו-50 מהשבח שעל גבי חצי זה. שהרי כשאתה נוטל חלק מהקרקע עם השבח שלי נפרע כל החוב, ואם כן, אין לך ליטול את הקרקע כולה, אלא רק חלק ממנה כשיעור החוב בלבד. ואיך אמר שמואל שיכול הבעל חוב ליטול את כל הקרקע ולפרוע לו את השבח בדמים? אמר לי, מתרץ רבשי לרבינה אחא במאי עסקינן, כאן שאמר שמואל שהבעל חוב מסלק את השבח ללוקח בדמים, במה מדובר? בחגון דשב יניאלי הפויטיקי, שעשה הלווה את השדה הפויטיקי למלווה, על ידי דאמר לי, אומר הלווה למלווה, לא יהיה לך פיראון אלא מזה, אלא משדה זו, ובשיעבוד של הפויטיקה לדברי הכל, אין הלוקח יכול לסלק את המלווה מהקרקע בדמים. לפיכך נוטל המלווה את הקרקע כולה ומסלק את הלוקח מהשבח בדמים. והפויטיקה זה נוטריקון, ראשי תיבות של הפוטה קאי, כלומר, מזה יהיה לך פיראון. בשני מיני הפויטיקה הם, א', הפויטיקה סתם, שייחד לו הלווה קרקע מסוימת לפיראון חובו, ובאופן זה אין השיעבוד, פוקע משאר נכסי הלווה, בית הפויטיקה מפורש שאמר לו לא לך פיראון אלא משדה זו, שבאופן זה פוקע שיעבוד משאר נכסי הלווה. ואם השתתפה השדה הזו, אין המלווה יכול לגבות משאר הנכסים. שכן אומר לו הלווה, נסתחפה שדך. המזל שלך גרם. ואם אין הלווה פורע לו את חובו בדמים או בשאר מטלטלין, נקנה את השדה למלווה, ואין הלווה יכול להגבותו קרקע אחרת. ובפויטיקה כזו מעמידה הגמרא את דברי שמואל. שכן בחיי גוונה, במקרה כזה, לדברי הכל, אין הלקוחות יכולים לסלק את הבעל חוב בדמים. חוזרת הגמרא לדין שבח גזילה שלשיטת רבי יהודה ורבי שמעון נקנה לגזלן כולו ומקצתו. אמר רבא, מי שגזל והשביח את הגזילה ואחר כך מכר אותה לאחר, וכן מי שגזל והשביח את הגזילה ומת והוריש אותה ליורשיו, מה שהשביח מכר, מה שהשביח הוריש. ולשיטת רבי שמעון בברייתא לאל בדף צדיהי עמוד א', הם זוכים במחצה שליש ורביע מהשבח, ולשיטת משנתנו כל השבח שלהם משום תקנת השבים. כך אומר רשי, שמאחר שכבר זכה הגזלן בשבח, הרי הוא של הלקוחות והיורשים שקנו ממנו. והרמב"ם בהלכות גזלה באבידה פרק ב', הלכה ב', מפרש של הגזלן עצמו לא עשו תקנה, אלא לאחר ייאוש, אבל קודם ייאוש אינו קונה את השבח, ומחדש רבה, שהלוקח עדיף על הגזלן עצמו. ואם השביח הגזלן את הגזילה ומחרה, הלוקח קונה את השבח אף קודם ייאוש. ולשיטת התוספות בדיבור המתחיל כל ורוב הראשונים, נידון זה וכן הספקות של רבא בסמוך, הם דווקא בגזלת מטלטלין שמשום תקנת השבים שבח גזילה הוא של הגזלן. אבל בגזלת קרקע אין לגזלן כלום בשבח שכן קרקע אינה נגזלת. ואילו רבא יגאון ורבינו חננל פרשו את דברי רבא בגזלת קרקע ובשבח הבא על ידי הוצאות הלוקח שהנגזל משלם לו את השבח הזה. מסתפק רבא בדין הלוקח, באי רבא, יסתפק רבא, אם השביח הלוקח את הגזלה שקנה מהגזלן, מה ומה דינו של השבח הזה? האם כשם שהשבח שהשביח הגזלן נקנה לו, כך נקנה לו השבח שהשביח הוא עצמו, או לא? ומפרש רשי שהספק הזה הוא לשיטת רבי שמעון הסובר, שזוכה הגזלן בשבח למחצה שליש או רביע. האם גם הלוקח נוטל בשבח כשיעור זה או לא? ורשי מבאר זאת לא כמו שבייר בממרת רבה הקודמת שנאמרה גם לשיטת המשנה הסוברת שכל שבח הגזילה לגזלן מפני תקנת השבים. ומבאר הפני יהושע בשיטת רשי שדווקא בשבח שכבר זכה בו הגזלן שייך את תקנת השבים, אבל לא בשבח שהשביחו הלקוחות או היורשים. על כן אין מקום לספק הזה בשיטת משנתנו, אלא רק בשיטת רבי שמעון הסובר שנוטל הגזלן בשבח למחצה שליש או רביע. והספק האם טעמו משום תקנת השבים, או משום שכן דרך מקבלי בהמות לטול חלק מהשבח. אז אם כן הסתפק רבה, אם השביח הלוקח את הגזלה שקנה מהגזלן, מה דינו של השבח הזה? האם כשם שהשבח שהשביח הגזלן נקנה לגזלן, כך נקנה השבח שהשביח הלוקח הוא עצמו, או לא? באתר דבעי עד הרפשטה, לאחר שהסתפק רבה בדין הזה, חזר ופשט אותה. מה מחר ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו. וכיוון שאחת מהזכויות שיש למוכר הוא לקנות את מה שהשביח, והוא מחר זכות זו ללוקח, לכן השבח שהשביח הלוקח נקנה ללוקח. ואומר המגיד משנה שלשיטת הרמב״ם שהבאינו לאל שהגזלן עצמו אינו קונה את השבח קודם ייאוש, צריך לפרש בדברי רבה שכשם שמשביח הגזלן ומחר את השבח, השבח של הלוקח הוא הדין בשבח שהשביח הלוקח. מסתפק רבה בדין שבח בעובד כוכבים. באי רבה, הסתפק רבה, השביח עובד כוכבים את הגזלה שגזל, מה ומה דינו של השבח הזה? אמר לרבה חמידיפתי לרבינה, תקנת לעובד כוכבים ניקו ונעבוד? וכי נקום ונעשה תקנה לגוי, הרי כל מה שקונה הגזלן את השבח הוא מפני תקנת השבים, ולא מסתבר שגם לגוי תקנו תקנה זו. אמר לי, פירש רבינה את הספק, לא צריך, הספק של רבא לא נצרח, אלא לחיגון דה זבני לישראל. מחר הגזלן הגוי את הגזלה לישראל, והספק הוא האם קונה הישראל את השבח או לא. שוב מקשה הגמרא, סוף סוף ישראל הבא מחמת עובד כוכבים, הרי הוא כעובד כוכבים שכן הוא בא מכוחו. וכשם שאין למוכר הגוי זכות בשבח, כך אין ללוקח שלו הישראל זכות בו. תרץ לגמרא לא צריכה, הספק של רבא לא נצרח אלא לחיגון דגזל ישראל וזבנה ניאלי, ומחר את הגזילה לעובד כוכבים והשביחה העובד כוכבים, ועדר וחזר העובד כוכבים וזבנה ומחרה לישראל, מה, מה דינו של השבח הזה? וצדדי הספק, מי אמרין הנאים אומרים אנו כיוון דמעיקר, כיוון שבתחילה דהיינו הגזלן הראשון היה ישראל ועדר, ואף לבסוף נמצאת הגזילה ביד ישראל, עבדי רבנן תקנת, תקנו חכמים תקנת השבים לישראל הזה האחרון, ויטול את השבח שהשביח הגוי. או דילמה או שמה כיוון דעיקה עובד כוכבים באמצע, שיש כאן עובד כוכבים באמצע שקנה את הגזלה, לא עבדו לרבנן תקנת, לא עשו לו חכמים תקנה לישראל שקנה מהעובד כוכבים, שכן ישראל הבא מכוח עובד כוכבים, דינו כעובד כוכבים, שלא עשו בו תקנה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק שלא נפשטה, תיקו, זה רוב אותיות המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה, תיקו זה גם ראשי תיבות, של תשביע את הרץ קושיות ואיבאיות, תשביע לאו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה, בעזר השם ובישועתו במהרה בימינו, את הרץ, את הקושיות והאיבאיות, הספיקות שנשארו בתיקו. חוזרת הגמרא לדין שינוי קונה ודנה במקרים מסוימים, האם הם נחשבים לשינוי או לא. אמר רב פאפה, איימן דגזל דיקלה מחברי וקטלי, הגוזל דקל מחברו וקצצו, אף על גב דשד ימערה לערה דידי, אפילו שבקציצת הדקל הוא ישליחו מקרקע הנגזל לקרקע שלו, כגון שהדקל היה נטוע בשפת שדה חברו ושדה הגזלן סמוכה לו, ובקציצתו נפל הדקל לתוך שדה הגזלן. לא קני, לא קנה אותו ואין די לו בתשלום דמה, ולא צריך להשיב את הדקל עצמו. מה הייתה מה? מהו הטעם שאין הקציצה נחשבת לשינוי שמחמתו יש לו לגזלן לקנות את הדקל? משום זה מעיקר הדיק למקרה, והשתנה מדיק למקרה. מתחילה בשעת הגזלה שמו הוא דקל, וגם עכשיו בשעת ההשבה שמו דקל ולא השתנה שמו על ידי הקציצה. אינו דומה למיטת בהמה נחשבת שינוי, משום ששם השינוי ניכר יותר. כך תוספות בדיבור המתחיל דגזל. ובמסכת סוכה בדף למד עמוד ב', דיבור המתחיל שינוי מוסיפים התוספות שקציצת הדקל גרועה אף מבהמה והסכינה, ששם הוא נחשב שינוי אף שלא השתנה שם הבהמה. וכן כתבו לגבי עיצים ושאיפם, אבנים וסיטתם, שמבואר לאל בדף צדיק ג' עמוד ב', שהוא שינוי אפילו מבלי שהשתנה שמם. וכתב ארוך לנר בביאור דבריהם של התוספות ששינוי הקציצה גרע מכל השינויים הנ"ל, משום שהשינוי לא נעשה בגוף הדקל אלא רק בהפרדתו מחיבורו לקרקע. ושינוי מעשה שאין בו שינוי השם אינו קונה, אלא אם כן השינוי מכשיר את הדבר למלאכה שלא היה ראוי לה מקודם, כגון עיצים ששאיפם או אבנים שסיטתם, שאז הוא קונה גם בלא שינוי השם, כך אומר הרמ"א. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן הגוזל דיק להבה ותגובי חתכו לחתיכות, לא קני, לא קנה אותו בשינוי הזה, אלא מיישיב את החתיכות עצמן, משום דאשת מיד גובי דדיק למקרה. גם עכשיו הן קרויות חתיכות דקל, ואין החיתוך נחשב לשינוי. אבל גובי ועבדינו כשורי, הגוזל חתיכות דקל ועשה מהם קורות, קני, קונה אותם בשינוי ואינו מחזיר את הקורות עצמן. אלא משלם דמי גובי, משום שעד עתה נקראו גובי דדיק לה, ועכשיו הן קרויות קורות. הגוזל כשורי רב רבי קורות גדולות ועבדינו כשורי זוטרי וחתכן ועשה מהם קורות קטנות לא קני, שכן עדיין שמן עליהן ולא השתנו, אבל עבדינו כצוצה איתה, אם עשה מהקורות קרשים קני, קונה אותם בשינוי, שכן מתחילה נקראו קורות ועכשיו שמם קרשים ואינו משלם אלא דמי קורות. והשיטה מקובצת כתב בשם גאון שהם חתיכות קטנות שאינן ראויות לקורות, לכן זה שינוי. אמר רב איימן דגזל לוליבה ועבדינו עוצי, הגוזל לולה ועשאו עלים שתלש את עליו מן השדירה קני, קונה אותו בשינוי, משום דמעיקר הלוליבה מקראי מתחילה בשעת הגזלה נקרא לולה ואשתה, וכעת הוא נקרא עוצי, נקרא עלים. וכן הגוזל עוצי עלי לולה ועבדינו חופיה, עשה מהם התתה קני, קונה אותם בשינוי, משום דמעיקר היו קרויים עוצי ואשתה, ועכשיו הם קרויים חופיה, ואין זה שינוי החוזר, משום שלצורך עשיית המתתה יש לחלוק כל עלי לשניים. והרעבת פירה שחופיה הוא נרתיק מעלי לולה ועשוי לחיפוי לכיסוי הכלים, ולצורך עשייתו יש לחלוק את עלים לרצועות דקות. אבל הגוזל חופיה מטטה ואב די שרשורה, חבל, לא קני, לא קונה בשינוי. מה הייתה? מה דאדר סתר לי ואבי חופיה, משום שאפשר להתיר את החבל ולהחזירו להיות מטטה, ושינוי החוזר לבריאתו אינו קונה. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, גוזל לולב מחברו, וברשות הגזלה נחלקה התיומת. העלה העליון שבאמצע הלולב, שהוא כפול ככל עלי הלולב ועשוי משני עלים המחוברים בגבם, ונפרד חיבורם ונחלקו זה מזה. מהו? מה דינו של הלולב הזה? האם נפסל הלולב על ידי כך למצוות נטילה, וממילא נחשב הדבר לשינוי שהגזלן קונה על ידו? או דילמה, אינו נפסל בכך, וממילא אם זה שינוי ולא קנה או הגזלן. פושטת הגמרא תשמה בו ושמה ראיה, דאמר רבי מתון, אמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי, לולב שנטלה ממנו התיומת פסול למצוותו. מה אליו? האם לא מסתבר שהוא הדין לנחלקה התיומת שהוא פסול? ואם כן, אף נקנה לולב לגזלן מחמת השינוי הזה בגוף הגזלה. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין זה כך, אלא נטלה שייני דה חסר לה. נטלה התיומת דינו שונה ופסול, ולפי שנחסר בכך, מגוף הלולב, אבל בנחלקה תיומת שלא נחסר כלום, ייתכן שהוא כשר. מביאה הגמרא לשון אחרת בשמועה זו שעל פיה נפשט ספיקו של רב פאפה. איכא דאמרי שאמרו שמועה זו בלשון אחרת תשמע בו ושמע ראיה. לאמר רבי מתון, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי מתון בשמו של רבי יהושע בן לוי, נחלקה תיומת נעשה כמי שנתלה תיומת מהלולב, והרי הוא פסול. שמע מינה מוכח מזה שאם נחלקה תיומת קונה הגזלן את הלולב בשינוי, משום שהלולב נפסל בכך. אמר רב פאפה, אימן דגזל אפרה מחברי ועבדי לבנתה. הגוזל אפר מחברו ועשה ממנו לבינה, לא כאן היא לא קונית הלבינה, אלא חוזרת היא לנגזל, ומשלם לו הנגזל את שכר פעולתו, שהפך אותו ללבינה. מה הייתה, מה? דאדר משווה לאפרה, משום שיכול לחזור ולקטוש את הלבינה ולעשותה שוב לאפר, ושינוי החוזר לבריאתו אינו קונה. אומר הרשב"א, מסתבר שכן הוא רק כשעדיין לא שרף את הלבינה בתנור, אבל אם שרפה, אינו יכול להחזירה לאפר והשינוי אינו חוזר. אבל לבנתה ועבדי אפרה, אם גזל לבינה ועשה ממנה אפר, כאן היא הגזלן את האפר בשינוי. מה היא אמרת, מה תאמר להקשות, דילמה, אדר ועביד לי? לבינתה, שמה יחזור ויעשה את האפר ללבינה כפי שהייתה מתחילה? וכיוון שבאפשרותו להחזיר את המצב לקדמותו, הרי זה שינוי החוזר לבריאתו? אין זו קושייה. משום דהי לבינתה, לבינה זו שיחזור ויעשה מהאפר, אחריתה הוא, לבינה אחרת היא, ופנים חדשות באו לכאן. ואין זו אותה לבינה שהייתה בתחילה, שריציחה לבינה השנייה תיקון וגיבול בפני עצמה. ואי אפשר לכוון שתהיה בדיוק כגודל הלבינה הראשונה, ונמצא ששינוי זה של פתישת הלבינה לאפר, הוא שינוי שאינו חוזר לקדמותו. ואמר רב פאפה ועוד אמר רב פאפה, איימן וגזל נסקה מחברי ועבד זוזי, הגוזל גוש של כסף מחברו ועשה ממנו מטבעות זוז. לא כאן, היא לא קנה את הזוזים הללו, אלא משיבם לנגזל, מה הייתה, מה? הדר עביד לאונסקה. משום שבידו לחזור ולהתיחם ולעשות מהם שוב גוש כסף, והרי זה שינוי החוזר לבריאתו שאינו קונה. ואין לומר שאף שיחזור ויעשה מהם נסקה, לא תהיה צורתו כצורת הנסקה הראשון וכמידת אורכו ורוחבו. אין לומר זאת, שכן אין אדם מקפיד על צורת הנסקה ומידותיו, אלא שיהיה גוש במשקל מסוים ומשקלו לא השתנה. ודווקא שינוי החוזר כגון עשיית לבינה מאפר או זוזים מנסקה, אינו נחשב לשינוי, משום שאין כל כך תורת חשיבות על הלבינה והזוזים. אבל אם עשה מהנסקה כלי, קונה הוא בשינוי, ואפילו ששינוי החוזר, שכן לא גרם מעיצים ועשה עם כלים, שקונה אפילו שיכול להחזירם לעיצים. ככה תוספות בדיבור המתחיל ועבדי. אבל אומרת הגמרא, זוזי ועבדינו נסקה, אם גזל זוזים ועשה מהם גוש של כסף קני, מה היא אמרת, מה תאמר להקשות, שזה שינוי החוזר לבריאתו משום דאדר עביד לו זוזי? בידו לחזור ולעשות את גוש הכסף לזוזים, אין זו קושייה, שהרי לא יהיו לו את אותם הזוזים כמקודם, אלא פנים חדשות באו לכאן, ונמצא ששינוי שאינו חוזר לבריאתו הוא. הגוזל זוזים שכימי שחורים, הנראים כישנים ועבדינו חדתי, וליבן אותם בעשם כחדשים לא קני, משום שסופם להתיישן שוב ולהשחיר, ושינוי החוזר הוא. אבל חדתי ועבדינו שכימי, אם גזל זוזים חדשים ועשה אותם שחורים קני, קנה אותם בשינוי, מה יאמרת, מה תאמר להקשות? שאף זהו שינוי החוזר לבריאתו משום דעד הרבד להוחדתי? בידו לחזור ולעשותם חדשים על ידי ליבון, אין זו קושייה, משום שאף לאחר שמלבנם אינם נעשים לגמרי כחדשים, שכן מידע ידיע שכימיו, עדיין ניכרת עליהם השחרורית, ונמצא ששינוי שאינו חוזרו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, זה הכלל, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה. שואלת הגמרא, כל להטוי מאי? מה באה המשנה לרבות בתיבת כל? משיבה הגמרא, תיבת כל שהמשנה באה להטוי, היא באה לרבות את מה שאמר רבי אילה, גנפת לב ונעשה איל עגל ונעשה שור, נעשה שינוי בידו וכן נאו. זוהי דעת רבי אילה לאל בדף סמכי עמוד ב', אבל רב חנינה שם חולק עליו, וסובר שאין זה שינוי מעשה ואף שינוי השם אינו, משום שאף עגל בן יומו קרוי שור וגם תלה בן יומו קרוי איל. ולכן לשיטת רבי אילה, אם טווח ומחר את האיל או העגל, פטור מתשלומי 4 ו-5, משום שכבר כנעם קודם לכן בשינוי, ונמצא שאת שלו הוא טובח ואת שלו הוא מוכר, ואינו משלם אל הכפל, ולא חייבה התורה את הגנף שטווח ומחר את הגניבה בתשלומי 4 ו-5, אלא אם כן לשעת התביחה והמחירה עדיין שייך את הגניבה לבעלים. מביאה הגמרא מעשה בגזלן שכנסו לשלם את השבח שהרוויח לעצמו עם הגזילה. ההוא גברה דגזל פדנה דטורי מחברי, מעשה באדם שגזל צמד שברי מחברו. אזל קרב בו קרבה זרה בו זרעה. הלך וחרש בהם חרישה וזרה בהם את צדהו לסוף, אדרינו למראה, לבסוף החזיר את השברים לבעליהם. עד לקמדי רב נחמן, בא נגזל לפני רב נחמן וטבע את הגזלן לדין תורה. אמר לו רב נחמן לבעלי הדין, זילו שומו שפחה דאשבח, לכו ושומו את השבח שהשביח השדה על ידי מלאכות האלו, וישלם הגזלן לבעל השברים את השבח הזה. אמר לי רבה לרב נחמן, תורי אשבח ערה לא אשבח? האם רק השברים הם אלו שהביאו את השבח והשדה לא הביאה כלום בשבח? והרי היא זו שהצמיחה את הפירות. אמר לי, ישיב רב נחמן לרב עמי כאמינה, נשי מוקולי, פלגה כאמינה, וכי אמרתי לשום ולחייב את הגזלן לשלם את כל השבח, לא אמרתי אלא שישלם חצי מהשבח לבעל השברים כפי חלקם בשבח השדה. אמר לרב לרב נחמן, סוף סוף גזילה הוא, והלכה בידינו שהגזילה כעדרה בעיני, חוזרת בעיניה כמות שהיא, והשבח נשאר אצל הגזלן. דתנן, שנינו במשנתנו, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה, ואינם מחזירים את השבח. אמר לי, אמר לו רב נחמן, לא אמין עליך, וכי לא אמרתי לך, כי יתבינה בדינה לא תימה לי מידי, כשאני יושב בדין אל תאמר לי דבר. ואמר אונה חברין עליי, שהרי אמר עליי אונה חברי, אנא ושבור מלכה אחי בדינה, אני ושמואל המכונה שבור מלכה, כך נקרא מלך פרס, ומשום שההלכה כשמואל בדינים ודבריו מתקיימים כדין היוצא מפי המלך, היה מכונה בכינוי המלוכה, כך מסבירה שבמסכת פסחים בדף נון דלת. אז אמר רב נחמן, כך אמר אונה חברי, שאני ושמואל המכונה שבור מלכה אחים אנחנו בדין, כלומר שווים אנו בכוח פסק ההלכה שלנו, ומה שחייבתי גזלן זה בחצי משבח השדה טעמי עמדי, משום דהי איניש גזלן העתיקה הוא, אדם זהו גזלן ותיק, ומשום כך באינה דה איקנסי, רציתי לקונסו. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף צדיבה ועמוד ב', כהמשך למשנה הקודמת לאל בדף צדיגים אל עמוד ב', גם המשנה שלפנינו עוסקת בדיני גזלן שהגזלה השתנתה בידו, וכנאה גזלן בשינוי וצריך לשלם מעות כפי שוויה בשעת הגזלה. דן המשנתנו, האם צריך הגזלן לשלם את הפחת שנעשה בגזלה, או שיכול להחזיר את הגזלה לבעליה כמות שהיא? בתחילה מביאה המשנה דיני שינוי שנעשו בדרך הטבע. אומרת המשנה, גזל בהמה והזקינה, או שגזל עבדים והזקינו, ועקב כך אינם יכולים לעשות מלאכה כבעבר, וירד ערכם של הבהמה או העבדים, כיוון שנעשה שינוי בבהמה או בעבד, כנעם הגזלן בשינוי, והדין הוא שהגזלן משלם כשעת הגזלה כפי ערכם שהיו שווים בשעת הגזלה. ובמשנה הקודמת לאל בדף צדיג אל עמוד ב' שנינו, זה הכלל, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה וצריך ביור, אז מה החידוש במשנה הזו? אומר התפארת ישראל שהמשנה הקודמת עסקה בשינוי של שבח, ואילו המשנה שלפנינו עוסקת בשינוי שיש בו הפסד ופחת לגזילה. מחדשת המשנה שגם בשינוי שיש בו הפסד לגזלן, צריך הגזלן לשלם כשעת הגזילה. אומרת המשנה, רבי מאיר חולק ואומר, בעבדים כשמחזיר עבד אומר לו הגזלן לבעל, העבד הרי שלך לפניך, ומחזיר לו את העבד כמות שהוא, ואינו צריך לשלם לו כשעת הגזילה. וכל זה דווקא בעבדים חיים. אמנם אם מתו ונשרפו העבדים, אין הגזלן יכול לומר לבעל העבד הרי שלך לפניך, שהרי העבד מת, ואין כאן את שלו לפניו, וצריך הגזלן לשלם לבעלים את דמיו של העבד, כך אומר הרעבד. באתם, משום שסובר שהעבדים הוקשו לקרקע, רבי מאיר סובר שהעבדים הושבו לקרקע, ולמידים זאת בקידושין, בדף חב ב' עמוד ב' מהפסוק, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, מקיש עבד כנעני לשדה. לכך, כשם שאי אפשר לגזול קרקע ותמיד נשארת הקרקע ברשות בעליה, כך הדין בעבדים, שאף שגזלם נשארו ברשות בעליהם, וממילא כל שינוי ופחת שנעשה בעבד ברשות בעליו נשתנה ונפחת. ורבנן סוברים שעבד, כיוון שהוא מטלטל ממקום למקום, דינו כמטלטלין, ויש לומר שמזל הגזלן גרם לו לפחות מדמיו, כך מסביר הרי מילוניל. מביאה המשנה מקרים שהגזלה השתנתה ביד הגזלן בשינוי הניכר, גזל מטבע ונסדק המטבע והוא שינוי ניכר, וכן הגוזל פירות והרכיבו, וכן הגוזל יין והחמיץ, וזה שינוי ניכר שהרי נשתנה ריחו וטעמו, אומר הנימוקי יוסף. בכל מקרים אלו נעשה שינוי הניכר, ועל ידי שינוי זה כנעם הגזלן, ולכן משלם כשעת הגזילה כערך שהיה שווה בשעת הגזילה. מביאה המשנה מקרים שהגזלה נשתנתה בשינוי שאינו ניכר, גזל מטבע ונפסה לשימוש, וכן הגוזל תבועה ונתמת. ורש"י במסכת גיטין בדף נ"ג עמוד ב' כתב שהתרומה נתמת מעליה ולא על ידי הגזלן, כיוון שנטמעה היא אסורה באכילה וצריך לשורפה, וכן הגוזל חמץ ועבר עליו הפסח ונאסר בהנאה. חמץ שעבר עליו הפסח נאסר באכילה ובהנאה לעולם, ואיסור זה הוא כנס מדברי סופרים שכנסו כן, כיוון שעבר על בל יראה ובל ימצא. כך הרמב"ם מלכות חמץ ומצא פרק א' הלכה ד', וכן הגוזל בהמה ונתאבדה בה עבירה, כגון שנרבעה או שעשה עבודה זרה והשתחווה לה, או שהקצה אותה לעבודה זרה, ומשום כך נפסלה הבהמה לקורבן, או שנפסלה הבהמה להיקרב על גבי המזבח, על ידי שנעשה במום במקום שאינו ניכר, וכגון בדוקין שבעין, או שהייתה הבהמה יוצאה להיסקל, כגון שהמית אדם על פי שני עדים, ובהמה יוצאת להיסקל אסורה באכילה ובהנאה, כפי שלמדנו לילה בדף ממה לפעמוד א', הדין במקרים אלו שהגזלן אומר לו, הרי שלך לפניך יכול להחזיר את הבהמה לבעליה כמות שהיא, ולומר לו, מה שגזלתי החזרתי והרי הוא לפניך, ואינו צריך לשלם ההפרש שבין שעת הגזילה לשעת החזרתה, כיוון שזה נזק שאינו ניכר. ודווקא אם מחזיר את אותו הדבר שגזל עצמו, שבכך מתקיים וישיב את הגזילה אשר גזל, אבל אם נאבד או נשרף, חייב לשלם מעות כשעת הגזילה. לא היה המשנה שלנו בדף צדיבה ועמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהגוזל בהמה והזקינה משלם כשעת הגזילה. אמר אף פאפה לא הזקינה, הזקינה ממש, אין הכוונה במשנה דווקא שהזקינה, אלא אפילו אם רק כחשה, הוא חש כוחה צריך הגזלן לשלם כשעת הגזילה, כיוון שכנאה בשינוי, ואפילו שאין זה שינוי כל כך, שהרי לא השתנה כל גופה. שואלת הגמרא, והענן הזקינה תנן, הרי במשנתנו שנינו הזקינה, ומשמע שדווקא אם הזקינה ממש צריך לשלם כשעת הגזילה. אבל אם רק החשה, אינו צריך לשלם כבשעת הגזילה, ויכול הגזלן לומר לבעלים, הרי שלך לפניך. תרץ לגמרא, רב פאפה דיבר על כחשה כגון הזקינה, דלא אדר בריא, שהבהמה כחשה ככה שהוא מעין זקנה, שלא חוזר לבריאותו. כגון שיש לחלאים שאין להם רפואה, כשם שבהמה שהזקינה אינה חוזרת לקדמותה, ולכן צריך הגזלן לשלם לבעלים כשעת הגזילה. ואם הבהמה הכחישה ככה שעתיד לחזור, יכול הגזלן לומר לבעלים, הרי שלך לפניך. כך אומרים הראש והרמב״ם. להלן מביאה הגמרא שיש הסוברים שמשנתנו אינה שנויה נכון, אלא שיטות הפוכות. וכהקדמה לכך מביאה הגמרא שמועה שממנה נלמד כמה היו זהירים לדקדק לומר את הדברים בשם אומרם, ושכל דבריהם אינן אלא בקבלה ברורה ממי שראוי לקבל שמועה מפיו. אמר למרקשיש הבריידר הפחיסדה לרבשי. רשי במסרת כתובות בדף פייטט עמוד ב' כתב של רבחיסדה היו שני בנים ונקראו באותו שם. לגדול קראו מר קשישה על שם שקשישה היה מאחיו הצעיר, ולצעיר קראו מר ינוקה על שהיה צעיר ויניק מאחיו הגדול. ואילו תוספות במסכת בבא בתרא בדף זין עמוד ב' דיבור המתחיל מר ינוקה כתבו, שמר ינוקה דווקא הוא הגדול ונקרא כך על שם שנולד בינקותו וצעירותו של רב חיסדה אביו, ולשני קראו מר קשישה על שם שנולד בקשישותו וזקנותו של רב חיסדה. אם כן אמר למר קשישה בריידר רב חיסדה לרבשי, אחי כאמרי משמי דרב יוחנן, כך אומרי משמו של רב יוחנן. אפילו גנב תלה והשביח ונעשה איל, או שגנב עגל והשביח ונעשה שור, ששבח זה בא מאליו, מכל מקום נחשב הדבר שנעשה שינוי בידו וכנאו הגנב בשינוי זה. וכיוון שכנאה אם טבח הוא מכר את הבהמה, שלא הוא טובח, שלא הוא מוכר. הרי זה נחשב שהגנב טובח ומוכר את בהמתו, ואינו משלם לבעלים תשלומי 4 ו-5, שרי את שלא הוא טבח ומכר, ולא את של הבעלים. אמר לרבשי למרקשיש לברידר הפחיסדה, לאו אמינא לך, האם לא אמרתי לך, לא תחליף גברי, אל תחליף בין אומרי השמועות, שהרי הוא אותה הלכה שאמרת, לא רבי יוחנן אמרה, אלא משמי דרבי הילה איתמר. משמו של רבי הילה נאמרה ההלכה הזו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי מאיר אומר בעבדים, אומר לו הרי שלך לפניך. אמר רבי חנינה ברב דימי, אמר רב בשמו של רב, הלכה כרבי מאיר. שואלת הגמרא, ברב שוויק רבנן ועביד כרבי מאיר? רב עוזב בדברי רבנן הסוברים שצריך הגזלן לשלם כבישת הגזילה ופוסק כרבי מאיר שהוא שיטת יחיד? משיבה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה ליישב שרב פסק כך משום דברייתא איפכא תניא. בברייתא שנינו את שיטות רבנן ורבי מאיר הפוך מדברי המשנה, שרבי מאיר סובר שמשלם כבישת הגזילה, ואילו רבנן סוברים שבעבדים יכול הגזלן לומר הרי שלך לפניך. וכשאמר רב הלכה כרבי מאיר, ראינו כפי שנשנו דבריו במשנה, וכוונתו של רב לפסוק בזה כשיטת רבנן בברייתא. שואלת הגמרא, וכי רב שוויק מתניתין ועביד כברייתא? וכי רב מניח את דברי המשנה ונוקט כדברי הברייתא? הברייתא היא משנה שלא נסדרה בסדר המשניות, וחשיבותה פחותה ממשנה רגילה. משיבה הגמרא, רב מתניתין נמי איפכא תני. רב הפך גם את דברי המשנה שלנו בעקבות דברי הברייתא. שואלת הגמרא, ומה הייתה מדרב דאפיך מתניתין מקמי דברייתא? מה טעמו של רב שהופך את דברי המשנה בעקבות דברי הברייתא? עד הרבה, היה צריך לנהוג הפוך, ניפוך לברייתא מקמי מתניתין, שיהפוך את דברי הברייתא בעקבות דברי המשנה. בשיבה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, רב נמי מתניתין ניפחה תניה. רב מלכתחיל השנה את דברי המשנה הפוך שכך קיבל מרבותיו. והיא ביתה עם התירוץ נוסף, אם תרצה תתרץ את דברי רב כך, כי לא אפיך, מתי אין להפוך משנה מפני ברייתא? חדה מקמי חדה, רק כאשר יש משנה אחת כנגד ברייתא אחת, אבל חדה מקמי תרתי, כאשר יש משנה אחת כנגד שתי ברייתות, אפיך, הופכים את המשנה מפני שתי הברייתות. וכאן מלבד הברייתא שנזכרה קודם, יש עוד ברייתא ממנה ניתן ללמוד ששיטותיהם נשנו הפוך. ומביאה הגמרא את הברייתא השנייה, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה במסכת בבא מציעא בדף קוף עמוד ב', המחליף פרה בחמור, כלומר אדם שיש לו פרה ולחברו חמור והסכימו ביניהם להחליפם, וקנו זה מזה בקניין חליפין על ידי שבעל הפרה משך את החמור ועל ידי זה נקנתה הפרה לבעל החמור, בכל מקום שהיא מצויה. ומבואר במשנה במסכת קידושין בדף קוף עמוד א', כל הנעשה דמים באחר כיוון שזכה זה נתחייב זה בחליפין. יש שני סוגי קנייני חליפין, א', קניין סודר הנעשה בתורת מעשה קניין, והיינו שהקונה נותן למקנה חפץ קטן, בתמורת זה נקנה לו הדבר מיד המוכר. ב' חליפין שווה בשווה, דהיינו המחליף עם חברו דבר בתורת שווי דמים. ועל קניין זה מדברת משנתנו. ואין צריך למשוך את שני הדברים המוחלפים, אלא מספיק שאחד מהצדדים ימשוך מרעהו את החפץ שרוצה לקנות, ועל ידי המשיכה יקנה את החפץ. וברגע שמשך הראשון ונעשה קניין בחפץ, גם השני זכה בחפץ של הראשון ללא שימשוך. למרות שהחפץ נמצא במקום אחר. בבישת הקניין לא הייתה הפרה לפניהם. ואומר רש"י שבדווקא נקטה הברייתא מחליף פרה בחמור ולא המוכר פרה לחברו, משום שבהמה אינה נמכרת בכסף, אלא לאחר שימשוך הלוקח את הפרה. ואם משך, הרי כבר ניכר וידוע אם נולד הוולד או לא, ולכן העמידה הברייתא בדווקא באופן שנעשה הקניין בחליפין, ובקניין חליפין צריך שימשוך אחד מהם מרעהו, ואז הקניין חל גם ללא שימשוך השני. ואף שהדבר הנקנה אינו לפניו, וכאן מדובר שבעל הפרה משך את החמור, ועל ידי כך נקנה את הפרה אל בעל החמור. וכיוון שלא נעשה קניין בפרה אלא באמצעות החמור, ממילא לא ראו את הפרה בשעת הקניין. ולכן רק באופן של חליפין יש להסתפק את הספק שמביאה הגמרא אם נולד לבלד ברשות המוכר או הלוקח. אז אם כן נאמר בברייתא מחליף פרה בחמור, והיא ילדה הפרה, ויש ספק מתי ילדה הפרה, אם ילדה לפני המחירה והבלת שייך למוכר הפרה, או שילדה לאחר המחירה והבלת שלה לוקח. מקרה נוסף, וכן המוכר שפחתו תמורת כסף, והשפחה לא הייתה לפני בשעת המחירה. וילדה השפחה, וכעת יש ספק מתי ילדה השפחה, אם לפני המחירה והבלת שייך למוכר, או לאחר המחירה והבלת שייך ללוקח. בשני המקרים הדינו, שאם זה אחד מהם, המוכר או הקונה, אומר בוודאות, הפרה או השפחה ברשותי ילדה והבלת שייך לי, ועלה כנגדו שותק שאינו יודע אי מתי ילדה. זה שטוען בריא שהבלת שלו זכה בה, כדין בריא ושמה, בריא עדיף. ואם זה אומר איני יודע אי מתי ילדה, וכן זה אומר איני יודע, דינו שיחלוקו בבלד. והברייתא הזו סוברת כסומכוס שממון המוטל בספק יחלוקו, אמנם דעת חכמים מי שהמוציא מחברו עליו הראיה, כמה מבואר במסכת, בבא מציעא דף קוף עמוד ב'. ואם זה אומר ברשותי ילדה וזה אומר ברשותי ילדה, הדין הוא שישבע המוכר שברשותו ילדה והוולד יישאר ברשותו. והטעם שאמרו שדווקא המוכר נשבע ומשאיר לעצמו את הוולד ולא אמרו שהלוקח יישבע ויטול את הוולד, לפי שכל הנשבעים שנאמרו בתורה כך דינם, נשבעים ולא משלמים, הנתבע נשבע ונפטר מלשלם ואין התובע נשבע ונוטל, דברי רבי מאיר. נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ט', כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה, וכל בהמה לשמור ומת או נשבר, וגומר שבועת השם, תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעלה ולא ישלם. ומשמעות הפסוק שמי שטובים אותו לשלם, הוא נשבע ונפטר מתשלום, ואין התובע נשבע ונוטל. כך אומר רבי מאיר, וחכמים אומרים במחליף פרה וילדה, עדינו כמו שאמר רבי מאיר, אבל במוכר שפחה וילדה, ושניהם טוענים בריא, דהיינו ברשותי ילדה, אין נשבעים לא על העבדים ולא על הקרקעות, לפי שהעבדים הוקשו, הושבו לקרקעות, ועל כן יישאר הוולד ברשות המוכר, עד שיביא הקונה ראיה שהוולד שלו. משום שהמוציא מחברו עליו הראיה, דהיינו הלוקח שרוצה להוציא מהמוכר את הוולד, עליו להביא ראיה שאכן הוולד נולד כשכבר היה ברשותו. ומדברי הברייתא מוכח שחכמים סברו שקרקעות והעבדים, דין אחד להם. וזוהי הברייתא השנייה ששנויה הפוך מדברי המשנה כאן, שבמשנה משמע שחכמים סוברים שעבדים אינם כקרקעות ואינו יכול לומר בהם, הרי שלך לפניך וצריך לשלם לבעלים כשאת הגזילה. ואילו מדברי הברייתא מוכח שחכמים סברו שעבדים הם כקרקע, ולכך יכול הגזלן לומר לבעלים, הרי שלך לפניך כמו בקרקע. שואלת הגמרא, היי הלכה כרבי מאיר, הלכה כרבנן מבעלי, אם רב הופך גם את המשנה, לא היה לו לומר הלכה כרבי מאיר, אלא הלכה כחכמים. משיבה הגמרא אחי כאמר, כך אמר רב, למיידה פחיתו ותניתו, לפי מה שאתם הופכים בטעות את הגרסה ושונים את המשנה כמו שהיא לפנינו, נמצא שההלכה כרבי מאיר. ואמר להם כך, כדי שלא יטעו בהלכה שעבדים הרי הם כקרקעות. כך אומר הרשב"א בשם הראב"ד. אמנם לפי מה שאני שניתי הלכה כרבנן. מתוך דבריו של רב הסובר שיכול הגזלן לומר לבעל העבד הרי שלך לפניך, נמצאינו למידים שרב סבר שדינם של עבדים שווה לקרקעות. מקשה על כך הגמרא. ומי אמר רב עבדי כמקרקעי דמי, וכי אמר רב שדיני עבדים שווה לדיני קרקעות? ואמר רב דניאל ברב קטינה, אמר רב בשמו של רב במסרת בבא מציעא בדף סמך דלת עמוד ב', התוקף בעבדו, התופס את עבדו של חברו ועשה בו מלאכה, פטור מלשלם לבעליו את שכר פעולתו של העבד. ואיסל כדאי תח עבדי כמקרקעי דמי, ואם עולה על דעתך לומר שרב סבר שדיני עבדים כקרקעות, אמי פטור, מדוע התוקף פטור מלשלם על פעולתו של העבד? והרי העבד אינו נגזל, הוא ירשות את דמרי קאי, ברשות רבו נמצא, וכשם שקרקע אינה נגזלת ונמצאת ברשות בעליה, ואם העבד נמצא ברשות בעליו, צריך התופסו לשלם לבעליו על שכר פעולתו, אלא בכך צריך לומר שרב סבר שדיני עבד אינם כקרקעות, ומעט שתפס את העבד אינו ברשותו של רבו, ולכן פטור מלשלם על שכר פעולתו. תרץ לגמרא, רב אכן סובר שדיני עבד דומים לדיני קרקע, אבל לך במאי עסקינן, כאן במה מדובר? בתוקף עבדו של חברו, במה מדובר? באופן שתפס את העבד שלא בשעת מלאכה, אלא בשעה שהעבד אינו רגיל לעשות מלאכה לרבו, או שכעת אין לבעליו מלאכה לעשות. ופטור משום שהתופס אותו נהנה, ובעליו אינו חסר בזה כלום, וההלכה היא שזה נהנה וזה אינו חסר, פטור. כי עד לשלח לי, והרי דין זה דומה למה ששלח רבי אבא, בקשה למרי ברמר, באי מנה, תשאל בבקשה מרבו, נעמה הדין באדם הדר בחצר חברו שלא מדעתו, ולא שחברו ידע על כך, האם צריך הדר בחצר לעלות לבעל החצר שכר עבור כך שמשתמש בחצרו, או אין צריך לעלות לו שכר? ושלחו לי ושלחו לו תשובה לרבי אבא, שאינו צריך לעלות לו שכר, וכשם שאינו צריך לשלם כשהשתמש בחצר חברו שלא מדעתו, כך גם התופס עבדו של חברו שלא מדעת בעלה ועשה בו מלאכה, אינו צריך לשלם לבעליו עבור שכר פעולתו. ונציין שהגמרא לעיל בדף חפה אלף עמוד א' מעמידה את הדין דווקא בחצר שינה עומדת להשכרה, ונמצא שזה נהנה וזה אינו חסר. וכל זה דווקא כשכבר גר בחצרו של חברו, אבל ודאי שבעל החצר יכול למחות כנגד התופס את חצרו לפני שמתחיל לגור בחצרו. ככה תוספות במסכת בבא בתרא דף י' ב' עמוד ב', אבל מרדכי כתב בשם אבי עזרי שאף לכתחילה יכול לקופו על כך משום שקופים על מידת סדום. ואם החצר עומדת להשכרה, זה נחשב לזה נהנה וזה חסר, משום שכל זמן שאנשים רואים שגרים בבית, אינם מבקשים לסוחרו, וחייב לעלות לו שכר. דוחה הגמרא ואומרת, אחי אשתא, וכי כך נראה בעיניך להשוות בין המקרים, בשלמה אתה מובן הדבר שם בדר בחצר חברו שלא מדעתו שפטור מלשלם, משום שבין למאן דאמר שהטעם שפטור מלשלם הוא משום דביתא מיית ויתיב, בית שיושבים בו נשמר יותר ואינו חרב, לפי שהגר בתוכו שומר עליו ומתקן מיד את הטעון תיקון. אם כן ניחא ליה נוח לו לבעל החצר שיגור בחצרו אף ללא תשלום, מאחר שתישאר החצר שוממה ולא שמורה. ובין למאן דאמר שהטעם שפטור הוא משום שבית שגרים בו ניצל מנזקי השד ששמו שאייה, המחטט את שערי וכותלי הבית שאין גרים בתוכו, כמו שנאמר בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק י"ב, ושאייה יוקת שער. והפסוק הזה של נבואת ישעיה זה על פורענות שעתידה להיות לישראל, ובה תהיה העיר ירושלים שוממה עד כדי כך שהשד המזיק ששמו שאייה יקטט ויחריב את בתי ישראל עקב היותם ריקים ללא אדם. אז אם כן ניחא ליה נוח לו לבעל החצר שיגורו בו גם ללא תשלום, מאחר שתישאר החצר שוממה, וכיוון שהדר בחצר מהנה את הבעלים, לכן פטור מלעלות לו שכר. אבל לולי הנאה זו היה צריך לעלות לו שכר לבעל הבית, כיוון שיש קצת הפסד לבית מחמת דריסת הרגל של הגרים בו, אלא שהרווח שמצילים את הבית עולה כנגד ההפסד הזה. כך אומר הרשב"א. אלך, אבל כאן בתוקף עבדו של חברו, מי ניח עלי? האם נוח לו לבעל העבד יניק חושב די? שיקחיש כוחו של העבד? ואם כן, אין ראיה שהתוקף עבדו של חברו פטור מלשלם על שכר פעולתו של העבד. מיישבת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אחי נמי ניח עלי. גם כאן נוח לו לבעל העבד שהשתמשו בעבדו למלאכה, דלא ליסטרי עבדי, בכדי שהעבד לא יתרגל להתבטל ולהתעצל לעבוד. וכיוון שנוח לבעל העבד שיעשו בו מלאכה ולא יעמוד בטל, לכך התוקף את עבדו של חברו אינו צריך לשלם לו על שכר פעולת העבד. אומר הפני יהושע, הטעם שהתוקף עבדו של חברו שלא בשעת מלאכה פטור מתשלומים הוא משום שזה נהנה וזה לא חסר. אלא שמצד טעם זה היה אסור לעשות כאן לכתחילה, שהרי זה כשואל שלא מדעת. לכן מסיקה הגמרא שנוח לאדון שיעבדו בעבדו וממילא אין כאן איסור אפילו לכתחילה. מספרת הגמרא מעשה בעניין הזה. בי רב יוסף בר חמה, בני ביתו של רב יוסף בר חמה, אבו תקיף עבדי דין שדמסיק בו זוזי ועבדי בו מלאכה, היו תופסים עבדים של בעלי חובות שלהם שהיו חייבים להם כסף, היו קופים אותם לעשות להם מלאכה ולא נתנו שכר לבעליהם. ואומר הרי מילוניל שהיו עובדים בהם רק בימים של בעליהם, לא היה להם מלאכה, ונמצא שהבעלים לא חסרו כלום במה שהם היו אצל רב יוסף. אמר לרבא ברי, אמר לו רבא בנו, מה איתם העביד מר אחי? מה הטעם שאתה עושה כך ומשתמש בעבדי הלווים? לכי אינך חושש לאיסור ריבית? אמר לישיב רב יוסף בר חמה לרבא בנו, אני סובר כרב נחמן. ואמר רב נחמן, עבדה נאום קרייסה לא שווה. עבד אינו שווה אפילו את הלחם שאדונו מאכילו, כלומר שכר מלאכתו הוא פחות ממזונותיו של אותו היום, וכשתפסתי את עבדם שבעלי החובות נתתי להם לאכול, ונמצא שלא נהניתי כלל ממלאכתם ואין כאן ריבית. אמר לרבא לרב יוסף בר חמה, אי מרדה אמר רב נחמן, כל מה שאמר רב נחמן שעבד אינו שווה את לחם מאכלו, יש לומר שזה דווקא, כגון דארו עבדי, עבדו של רב נחמן ששמו היה ארו, דמרקית ביקובי שהיה ליצן ומרקד בחנויות בכדי שישקו יין. כיוון שלא היה יודע לעשות שום אומנות, ועם כל זה היה רב נחמן צריך להוסיף לו קצת פרנסה. כזה עבד, אכן אינו שווה לאדונו את הלחם שמאכילים אותו. אבל כל עבדי, מיבד עבדי. אבל כל העבדים יודעים לעשות איזו אומנות ועושים מלאכה לאדונם, ולכן הם שווים אף יותר מהלחם שאוכלים. ואם כן, אתה, שנהנה ממלאכתם, צריך אתה לשלם בבעליהם את שכר פעולתם. אמר לישיב רב יוסף בר חמה לרב בנו, אנא כרב דניאל סביר עלי, אני סובר כדעת רב דניאל. ואמר רבי דניאל ברב קטינה, אמר רב בשמו של רב, התוקף בעבדו, תופס את עבדו של חברו ועשה בו מלאכה, פטור מלשלם לבעליו את שכר פעולתו אם עשה כן, ביום שאין לבעליו לתת לו מלאכה. אלמה, מוכח שהסיבה שפטור משום דניח עלי, דלא ליסטרי עבדי, שנוח לו לבעל העבד, שלא יתבטל העבד שלו. אמר לי, ישיב רב הבנו, אני מילי דברים אלו של רב דניאל נאמרו, דווקא איך דלא מסיק באוזוזה, במקום שעושה המלאכה לא נושא כסף בבעל העבד. אבל מר, כיוון דמסיק באוזוזי, כיוון שאדוני הלווה לבעלי העבדים כסף, בזה שאתה משתעבד בעבדים ועושה בהם מלאכה מחזיק כריבית, נראה הדבר כריבית. ומביא רבה ראיה, שאם נראה הדבר כריבית, אסור למלווה ליהנות מהלווה. דאמר רב יוסף ברמניומה, אמר רב נחמן, אמר רב יוסף ברמניומה, בשמו של רב נחמן לאל בדף חפה לפעמוד א', אף על פי שאמרו שהדר בחצר חברו שלא מדעתו, אין צריך לעלות לו שכר, אבל אם הלווה הוא לבעל החצר ודר המלווה בחצר חברו, בחצרו של הלווה, צריך המלווה לעלות לו שכר ללווה על השימוש בחצר, בכדי שלא ייראה כריבית. שהלווה נותן למלווה טובת הנאה בכך שנותן לו לגור בחצרו ללא כל תשלום. הרי שאף בהנאה שאין משלמים עליה, בינה אסורה מעיקר הדין לגבי מלווה ולווה, הדבר אסור. אמר לי, אמר רב יוסף בר חמה לרב בנו, עד ריבי, חוזרני בי ויותר לא אסכן. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל הלווה הוא, שכל מה שאסרו למלווה ליהנות מהלווה הוא דווקא בדברים שבפרסיה, כגון לגור בחצרו או לעשות מלאכה בעבדו. אבל בדבר שאינו ניכר שעושה לו טובה מיוחדת מותר להלוותו, כגון להשיל קהילה, אפשרי רגילותי להשיל כלים בחינם לחברו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף צד יבב במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן הסתפק רבה אם יש שבח לעובד כוכבים? שאלה שנייה, גזל דקל וקצצו, האם קנאו בשינוי ומדוע? שאלה שלישית, גזל אפר ועשה ממנו לבינה, האם קונה בשינוי ומה הדין להפך ומדוע? שאלה רביעית, מדוע חייב רב נחמן גזלן שגזל בהמה וחרש בה לשלם לנגזל את השבח כולו? שאלה חמישית, הגונב תלה ונעשה עיל, עניין מה קנאו בשינוי? והשאלה האחרונה, דף צדיבב, המחליף פרה בחמור וילדה, לרבי מאיר, איזו שבוע נשבע המוכר במקרה ששניהם טוענים טענת בריא? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בסייעת לדשמי ענקית היום הזה בדף צדי וב. במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כרגלנו הטוב בסייעת לדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו גם במשנה לעילוי נשמה, לנשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם מסרו את נפשם על קידוש השם. מוכזים עלו במסרת כתובות אשר בסדר נשים פרק ת' משנה ח'. המשנה מבארת כל אחד מהמקרים שנזכרו במשנה הקודמת. אודות מקרים בהם האישה צריכה להישבע כשהיא באה לגבות את כתובתה. אומרת המשנה, הפוגמת כתובתה כיצד, הייתה כתובתה 1,000 זוז, וכאשר באה לתבוע את כתובתה לאחר הגירושין, אמר לה בעלה, התקבלת וקיבלת את כל דמי כתובתך, והיא אומרת, לא התקבלתי מדמי כתובתי, אלא מנה 100 זוז בלבד, לא תיפרה את השאר, אלא בשבועה. עד אחד מידע שהיא פרועה, כיצד, הייתה כתובתה 1,000 זוז, כאשר באה לתבוע את כתובתה, אמר לה בעלה, התקבלת כל דמי כתובתך, והיא אומרת, לא התקבלתי כלל, ועד אחד מידע, מעיד כנגדה, שהיא הכתובה אכן פרועה, כדברי הבעל לא תיפרה אלא בשבוע, מנכסים משועבדים כיצד, מחר הבעל את נכסיו לאחרים מנפרד, ובא לגבות כתובתה מן הלקוחות לא תיפרה אלא בשבוע, מנכסי יתומים כיצד, מת הבעל והניח את נכסיו ליתומים, כלומר ליורשה, ונפרד מן היתומים לא תיפרה אלא בשבוע, ושלא בפניו כיצד, הלך לו הבעל למדינת הים, כלומר למקום רחוק לאחר שגרשה, ונפרד מנכסי הבעל שלא בפניו אינה נפרד אלא בשבוע. לאל במשנה ד' שנינו שאם האישה מנהלת את עסקי בעלה, רשאי בעלה להשביע שבועת אפוטרופוס כל זמן שירצה. ועוד שנינו, שאם אמר לבעלה דין ודברים אין לי ולא ליורשי עלייך, אפילו היורשים אינם יכולים להשביע לו שבועת אפוטרופוס על מה שהתעסקה בחייו, ולא שבועת מי שבא לגבות כתובתה מנכסי יתומים. רבי שמעון חולק על שני הדינים הללו. רבי שמעון אומר, כל זמן שהיא תובעת כתובתה לאחר מות בעלה, היורשים משביעים אותה אפילו אם פטר אותה בעלה במפורש משבועה כלפיהם. ואם אינה טובת כתובתה, אין היורשים משביעים אותה על ענייני האפוטרופסות שעשתה בחיי בעלה. מסכת כתובות פרק ת' משנה ת'. המשנה חותמת את הפרק. המשנה דנה באישה שהתגרשה ומבקשת לגבות כתובתה, איזה ראיה עליה להביא לשם כך. אישה גרושה שבאה לבית הדין לתבוע כתובתה והוציאה גט, ואין עם מושטר כתובה ואין נוהגים במקום הזה לכתוב כתובה, אפילו אם טוען הבעל שכבר פרה את חוב הכתובה מכל מקום גובה כתובתה, אולם אם הוציאה שטר כתובה ואין עם הגט, ולהתעורר ויכוח דלעלן בלבעל וגרושתו, היא אומרת, עבד גיטי לאחר הגירושין ועדיין לא קיבלתי דמי כתובתי, ואילו הוא אומר, עבד שוברי שקיבלתי ממך כשפרעתי לך את כתובתך, וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב על חברו לאחר שנת השמיטה ואין עמו פרוסבול שמונע את השמטת החוב, אבל טוען שהיה לו פרוסבול אלא שעבד, בשני המקרים הללו הרי אילו האישה ובעל החוב לא ייפרעו, לפי שאינם נאמנים בטענותיהם דלעיל. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מנשת הסכנה והאילך שגזרו עקום על ישראל שלא ישמרו את המצוות, ולכן היו אנשים יראות לשמור גיטיהן ובעלי החובות נתיירו לשמור פרוסבוליהם. הדין הוא שאישה גובה את כתובתה שלו בגט ובעל חוב גובה חובו שלו בפרוסבול. מלמדת למשנה כמה כתובות גובה האישה שנישאה פעמיים לאותו אדם או שכתב לבעלה שתי כתובות על אותן הנישואין. הוציאה האישה בבית דין שני גיטין משני זמנים שונים, דהיינו שנתגרשה מבעלה וחזרה ונישאה לו ושוב נתגרשה, ושתי כתובות, אחת נכתבה בזמן נישואיה הראשונים והשנייה נכתבה בזמן נישואיה השניים, גובה שתי כתובות. אבל אם הוציאה שתי כתובות וגט אחד, דהיינו שזמניהם של שתי הכתובות קודמים לזמן הגט, או כתובה אחת ושני גיטין וזמן הכתובה קודם לזמן הגט הראשון, או כתובה וגט ומיטה ועידים על מות בעלה, בכל שלושת המקרים הללו אינה גובה אלא כתובה אחת. במקרה של שתי כתובות וגט אחד, שתי ההתחייבויות אלו לתקופת נישואין אחת. ולכן יש להניח שכוונתו של הבעל הייתה שתוכל לגבות רק אחת משתי הכתובות, וגם בשני המקרים האחרונים, כתובה ושני גיטין וכתובה וגט ומיטה, אין האישה גובה אלא כתובה אחת, אף על פי שהייתה נשואה פעמיים לבעל הזה, שכן המגרשת אשתו והחזירה מבלי לכתוב לכתובה חדשה מן הסתם, על מנת הכתובה הראשונה מחזירה. דוגמאות נוספות לחיובי כתובה קודמים, שממשיכים אחר כך בגלל דעתם הסתמית של הבעל והאישה. קטן פחות מבין 13 שהסיוע אביו אישה, והמשיך לחיות עמה לאחר שגדל, הדין הוא שכתובתה שכתב לה כשהיה קטן קיימת, מפני שעל מנת כן קיימה, על דעת כן המשיך את הנישואין עמה כיוצא בזה. גר שנתגייר ואשתו נתגיירה עמו, כתובתה שכתב לה לפני שנתגייר קיימת שעל מנת כן קיימה. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב, זך בשבט, כ"ז בשבט תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף צדי וב, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעלי בכל מיני דמיתא, מחר יום רביעי, כוח בשבט, כ"ח בשבט תשפ"ד, ונלמד את דף צדי זין, במסכת בבא קמא, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.